בעזרת טוב, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת שמות, מתחילים חומש חדש. יש לי ספר שמות, יש לו הרבה שמות, ספר שמות הרבה שמות. יש חומש הגלות והגאולה, ככה רמב"ן קורא לו, יש שקוראים לו הספר השני, כי הוא המשך ישיר, כן, הוא המשך ישיר ממשפחה אנחנו עוברים לעם, הנה עם. אבל באמת אנחנו רוצים לגוע בנקודה מיוחדת שקשורה לנעליים. נדבר היום על שיעור על נעליים. אני רוצה אולי להתחיל בסיפור של מעמד הסנה. כתוב, ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. ואז וירא מלאך השם אליו ואליו בת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה אינו מוקל. ויאמר משה, אסור אני אבער את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? ויאמר השם כי שר לראות וכו', ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה. דרך אגב, משה, משה, הכפילות של המילים האלה נמצאת רק 4 פעמים בתנ"ך. משה, משה, אברהם, אברהם, ישראל, ישראל, ושמואל, שמואל. אז ויאמר הנני, ויאמר אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אז קודם כל, למה דווקא בסנה? למה גילוי? כן, המעמד המיוחד הזה שבו הקדוש ברוך הוא נגלה למשה, למה הוא דווקא דרך סנה? אז באמת יש בחז"ל, למה לא דרך סתם כנסת ישראל נמשלה לשושנה? למה לא באיזה עץ של שושנים? שיח של שושנים, למה זה? קוצים. אז בחז"ל, מה?
זה היה במדבר.
כן, לא, נכון, אבל זה אימו אנוכי בצרה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אתם נמצאים פה 210 שנים, 86 שנים נמצאים בתוך שיעבוד, אז שתדעו שאני לא חס ושלום, אף פעם לא שר, ההשגחה לא שרה ממכם, ואימו אנוכי בצרה, אז לכן זה בממד הסנה. אני רוצה בעזרת השם אבל לדבר על המאסור ענה וראה, אז אשל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. רגע, נעליים, אנחנו רואים פה שכדי אולי, כשנפגשים במקום קדוש, אנחנו מצווים להוריד נעליים. דרך אגב, אפשר לראות את זה גם בסיפור עם יהושע. אצל יהושע, כשבסוף פרק ה', מלאך השם עם חרבו שלופה בידו, שיהושע שואל אותו, עלינו אתה, אם לצרנו, והגמרא במסכת מגילה אומרת, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, עכשיו אתם מבטלים תורה, על מה באת, אתה באתי, מיד ואילן שם יהושע בתוך העמק, מלמד שלנו בעומקה של הלכה. אז אתה רואה שמה, גם שם ישל נעלך מעל רגליך. למה? עוד פעם, אתה נמצא פה במקום קדוש, אתה מול מלאך השם צבקות, אז תוריד נעליים. זה אולי יסביר למה בבית המקדש, גם כן, הכהנים הולכים יחף נעל, הם הולכים בלי נעליים. יש קידוש ידיים ויש קידוש רגליים גם. נטילת רגליים. זה ביטוי כזה שהיה נמצא יפה, כאילו היה רווח בבית המקדש. אולי זו גם הסיבה לכך שביום כיפור, אנחנו יודעים שביום כיפור אז גם כן אנחנו הולכים יחפי נעל. יש בכלל כל הסיפור הזה של הצום. פעם הייתי באיזה כיתה ג' באיזה בית ספר, ביקשו מכמה רבנים להיכנס לכיתות. אז נכנסתי לכיתה ג' בנות, זה היה בימים נוראים. שאלו אותי למה צמים, אמרתי להם אני אגיד לכם תשובה פשוטה ותשובה קצת יותר עמוקה. התשובה הפשוטה, כי השם ציווה והיא ניתם את נפשותיכם, אז צמים. ואמרתי להם שבעצם כל האיסורים, כל חמשת האיסורים, שאחד מהם זה לא ללכת עם נעליים, זה כדי לא להסיח את הדעת מהצום. זה כמו מה שמספרים על הרבי מאפטה, שהוא אמר, אם הייתי יכול, הייתי נמנע, אני וחכמי דורי, לבטל את כל הצומות לרבות הארוך והקצר, והוא לא התכוון לפרלמנט, הוא התכוון ליום הארוך, שזה י"ז בתמוז, והקצר זה עשרה בטבת, חוץ מהשחור והלבן. שחור ולבן זה כיפור ותשעה באב, שלובשים בהם, תשעה באב לובשים שחור, לובשים קיטה, לבן ויום כיפור. אז והוא הוסיף ואמר שבתשעה באב מי יכול לאכול, וביום כיפור מי רוצה לאכול. בעצם כל הנקודה הזאת של כל הייסורים האלה שהתורה מצווה עלינו ביום כיפורים, זה כדי למנוע ממנו הסחת דעת. אם היית עסוק עכשיו בלאכול ובלשתות ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, אז היית מוציח את הדעת מהצום. אז לא היה מי רוצה לאכול. ובאמת, בימים יוצרו ולא אחד, ובאמת, דווקא ביום כיפורים, אתה מצווה ללכת בלי נעליים. אז השאלה היא כאילו, רגע, במקדש לא, ברכת כהנים גם כן לא. אז מצד אחד התורה אומרת לך, תשמע, כשאתה מגיע למקום קדוש, תוריד נעליים. הצד שני, היחס הוא באמת דואלי לגבי הנעליים, היחס הוא דו צדדי, כי מצד שני, יש הרבה מאמרי חז"ל בשבח הנעליים. כתוב חז"ל, אם קור אדם קורות ביתו, כדי לקנות מנעלים לרגלו. אז כאילו אתה אומר, אתה יודע מה זה, אם קור אדם קורות ביתו, פעם זה קורות ביתו, זה מגן מגשמים ומכל תופעות הטבע, לא מוצא, כל הדברים שבעולם. אומרת התורה, לא, תמכור. תמכור, תדאג שיהיה לך נעליים לרגליים. יותר מזה, יש גמרא שאומרת שהאדם בלי נעליים אינו אדם. בפסחים כתוב, בפסחים קופיות ג' כתוב, שבעה מנודים לשמיים. מנודים לשמיים זה אחד כזה שמתפלל נפקמינה, תפילות שלו לא נענות, לא מקשיבים בכלל, הן לא עולות. אחד מהם, מי שאין לו אישה, מי שיש לו אישה ואין לו בנים, שתיים, מי שיש לו בנים ולומד למלא תלמוד תורה, שלוש, ארבע, מי שאין לו ציצית בבגדו, חמש, מי שאין לו תפילין על ראשו, שש, מי שאין לו מזוזה בביתו, שבע, מי שאין לו נעליים. תראה איזה רשימה יש פה. מי שאין לו נעליים, אומרת התורה, תראו מה זה. זה כאילו, אין לו, אין לך נעליים, זה דומה למי שאין לו ציצית בבגדו. אם זה לא מספיק, כל הדברים האלה בשבח הנעל, אנחנו, פשט, אנחנו מברכים. ברוך אתה השם, יש ברכה שנתקנה על נעליים. ברוך אתה השם, אלוקינו, שעשה לי כל צורכי. שעשה לי כל צורכי. אבו דרעם כותב שהרי בלי נעליים, איך אדם יעשה את צורכיו? איך אדם יעשה את צרכיו? אז אני צריך נעליים כדי לעשות את צרכיו. ועד כדי כך שיש דיון בפוסקים לגבי תשעה באב ויום הכיפורים, האם מברכים את הברכה הזאת או לא מברכים? אבל אני אומר מברכים, למה? כי א', בכל צום יש לך את הבוקר שאתה לא צם, וביום הצום יש לך את הלילה שאתה לא צם, וחוץ מזה מברכים על מנהגו של עולם. אבל הרבה פוסקים כותבים, לא, אין נעליים, לא אומרים ברוך אתה השם אלוקים לך שעשה לי כל צורכי. אז שעשה לי כל צורכי זה נעליים.
בתשעה באב זה לא על בית המקדש?
לא, אבל לא, אני מדבר על הברכה הזאת, מה הקשר?
אני הבנתי שאתם מברכים ספציפי, לא מברכים ספציפי בתשעה באב, ועשה לי כל צורכי כחסר לבית המקדש.
לא, אבל שעשה לי כל צורכי זה נעליים, זה לא צרכים בכלל. נעליים, זה כמו שעוזר ישראל בגבורה, זה חגורה. מלביש הרומים זה הבגדים. קיצור, פה זה נעליים. אז יש דיון הלכתי, האם לשים נעליים, האם מברכים על זה או לא מברכים על זה בתשעה באב. לא בגלל בית המקדש חרב, ככה אני מבין. ככה גם כתוב, חזון עובדיה וכו'. אז הנקודה פה של נעליים, ואם זה לא מספיק, כל זה, תראו כמה בשבח הנעליים. אם קור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגלו, שבעה מנודים לשמיים, אחד מהם מי שאין לו נעליים. שעשה לי כל צורכי, ברכה נתקנה. ברכה. נתקנה על נעליים, ואם זה לא מספיק, בישעיה כתוב, וידריכם בנעלים, שמשיח צדקנו, לפני הגאולה, הוא מלמד אותנו לנעול נעליים כדי להגיע לארץ ישראל. ואתה אומר עצמך, רגז. אז נעליים זה טוב או רע? האם צריך ללכת יחף ונעל, כמו שראינו במקדש, ברכת כהנים, יום כיפור? או מצד שני, התורה אומרת לך, אחי, זה ממש בעייתי להיות בלי נעליים. אז אני רוצה לתת שלוש תשובות. מה שנספיק, אם לא נספיק, כי אנחנו צריכים היום לסיים קצת מוקדם, אני רוצה לדבר על שלוש תשובות. אני אגיד את התשובות לפי הסדר, סדר הווייתם, כאילו לפי סדר ניתן דיני קדימה לפי סדר חייהם של אותם רבנים. אני אתחיל אולי בשלה הקדוש. השלה ראשי תיבות שני לוחות הברית. השלה הקדוש, אנחנו נוהגים לקרוא לו השלה. זה השם הספר שלו, קראו לו רבי ישעיהו לוי אורוביץ. בכלל אורוביץ זה לוי. אבל השלה הקדוש כותב שהפשט בנעילת נעליים, החשיבות של נעילת נעליים זה כי כל שעתה תחת רגליו. זה מלמד על עליונות האדם. כי מה זה בעצם נעל? נעל זה בא ללמד שיש את ארבעת חלקי הבריאה, יש דומם, צומח, חי, ומעל הכל זה מדבר האדם. כי יש אפר, האפר הזה מצמיח עשב דשא, הבהמה אוכלת אותה והופכת להיות ניו בלנס. האדם שם את הנעליים, טריבוק, טאדידס. הוא שם אותם, וזה מלמד על השלטון של האדם, על כל מדרגות שמתחתיו.
אפשר להגיד אבל כל דבר, לא דווקא נעליים.
כן, נכון.
חמור, יש לו אוכל פרה.
נכון, נכון.
דווקא נעליים.
מסכים? אנחנו נסביר את הנקודה. אני מסכים, אתה צודק. אבל הנקודה פה של השלה הקדוש, לקח את הנקודה הזאת בקטע של עליונות האדם על הבהמה, כי בעיקר כשאנחנו מדברים על נעל, זה נעל שנעשית מבהמה. בסדר, אתה צודק שגם בבגדים זה נכון. אנחנו מדברים על זה, אבל גם זה נכון. בסדר? אבל הנקודה הזאת של כל שאתה תחת רגליו, בא ללמד אותך שכשאנחנו מדברים על שלטון האדם על ההל, על שלושת חלקי הבריאה של דומם, צומח וחי, זה, אולי נתן כמה ראיות, ראיות לכך שבאמת נעל מסמלת שלטון. אולי אפשר לראות את זה גם באגדות החורבן, אם אתם מכירים את הסיפור. דרך אגב, יש גם ביטויים כאלה, נכנס לנעליים גדולות, או למשל תלה את נעליו, או זה, אתה רואה שנעל מסמלת שלטון, מסמלת גדלות. יש את הסיפור באגדות החורבן, אני נזכר בזה באגדות החורבן עם אספסיאנוס קיסר, כשרבן יוחנן בן זכאי, שבוע שעבר דיברנו על זה בכיוון אחר, כאילו הזכרנו קצת את האגדה הזאת, אבל רבן יוחנן בן זכאי מגיע לאספסיאנוס קיסר, אז הוא אומר לו שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. אז אספסיאנוס אומר לו, שתי מיטות אתה חייב, א', אני לא מלך, וב', אם אני מלך למה לא באת עד עכשיו? אמר לו, בדוקת מלך, כי אם לא היית מלך ירושלים לא הייתה נופלת על ידך, שנאמר והלבנון באדיר ייפול. אין אדיר, אלא מלך, אין לבנון, אלא ירושלים. והוא אמר לו, זה שלא באתי עד עכשיו, זה בגלל שהבריונים מנעו אותי מלבוא. אבל הגמרא מספרת שעדי אחי ואחי, בן כך ובן כך, במהלך הפגישה מגיעים אליו שלוחים מרומא ואומרים לו, שמע, מת הקיסר, והחברים רוצים למנות אותך למלך. הגמרא אומרת שבאותה שעה היה לו נעל אחת ברגל. את הנעל השנייה הוא עוד לא שם. אבל הגמרא אומרת שהנעל הזאת היא כל כך נלחצה שהוא לא הצליח לשים נעל חדשה, אבל גם לא צריך להוריד את הנעל שעליו מהרגל. אז אמר לו רבי חזקאי, אל תדאג, אתה יודע למה זה קרה? כי שמועה טובה תדשן עצם, אז גדלה לך הרגל בגלל שמועה טובה. אמר לו, אז מה התקנה שלי? אמר, תעמיד, תעביר מישהו שאתה פחות מסמפת שיעבור, כי שמועה רע תייבש גרם. יש שמועה רעה, יש שמועה טובה, תדע שאין עצם, שמועה רעה תייבש גרם, תקטין לך את המידה, מ-45 ל-44, תקטין לך את המידה ברגל. אבל מה הפשט? הפשט הוא שנעל שוב מסמלת את נקודת השלטון. למה זה, מה זה בא ללמד אותנו בעבודת השם? אני חושב שכאילו, המסקנה הישירה מהסיפור פה, זה שלא לרדות בחיות, אלא בזה שאתה שם נעל, זה בא ללמד, כל שאתה תחת רגליו, זה בא ללמד על עליונות האדם על הבהמה. להיות מוח, זה ביטוי שכתוב בבעל התניא כמה פעמים, מוח שליט על הלב. אתה לא בהמה, אתה לא רץ אחרי התאוות שלך, אלא אתה שולט על התאוות שלך. מוח שליט על הלב. סיפרתי, עכשיו הייתי בשיעור, העברתי את השיעור הזה כבר בשלוחה, אז אמרתי להם שיש, כשכל גדולי ישראל הלכו אחרי נפוליון, חזוי מלובלין, רבי נפתלי מרופשיץ, כל גדולי ישראל הלכו אחרי נפוליון, ממש, נתנו לו תמיכה. לא הלכו, לא התגייסו לצבא נפוליון, נתנו לו תמיכה. בא לתניה, ראה בו סכנה גדולה. הוא הבין שמה שנפוליון יעשה עם כל הקדמה שלו, זה בסוף יערוס את בחורי ישראל, זה בסוף יקלקל אותם. כל האמנציפציה וכל הדברים האלה, הם בסוף כאילו זה יעקור אותם, יעקור את הדת מהם. אז בא לתניה הלך בגלוי עם מעצר ניקולאי, אבל לא זו אף זו, הוא גם שלח מרגל. לאן? לאוהל של נפוליון. קראו לו רבי משה מייזליש. רבי משה מייזליש היה מרגל. כן, נתן כל מיני דברים, כאילו, רגל עבור רוסיה נגד נפוליון. ונפוליון כל הזמן חשד ש... מהמקורבים שלו, באוהל שלו יש מרגל. ויום אחד הוא תפס את רבי משה מייזליש ואמר לו, יהודי, אני יודע שאתה מרגל אחריי. אז הפוליגרף של אותם ימים זה לשים יד בתוך הלב ולשמוע את דפיקות הלב. רואו איזה פלא, נפוליון שם את היד על הלב של רבי משה מייזליש ודפיקות הלב היו סדירות. אז אחר כך כששאלו אותו, בוא נה, איך לא פחדת מהרודן הזה? איך דפיקות הלב שלך? איך לא? איך הכל היה סדיר? אז הוא אמר, אני סך הכל תלמיד של מורי ורבי בעל התניא שחינך אותנו שמוח שליט על הלב. אני חושב, זה סיפור אחד. הסיפור שני שנגע לי מאוד 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 ללב, אחר כך קיבלתי אישור לסיפור הזה, צביקה מור, אבא של איתן מור, היה אצלנו בישיבה בכפר מימון, בבית יהודה, איפה שאני מלמד, אולי שנה אחרי המלחמה, שנה בתוך המלחמה, לא אחרי, בתוך המלחמה, עדיין הבן שלו בתוך אחרי המנהרות בעזה. אז הוא דיבר, בשיעור שלו הוא דיבר על, על מה צריך לעשות כשיש שבויים. הוא דיבר תנכית, הוא אמר כמה מקרים בתנך היה של שבויים, דיבר קצת על מצוות פדיון שבויים, אין פה דין את השבויים, יותר מכדי דמיין. ואז בסוף הוא אמר לנו, תראו, שבועיים מפרוץ המלחמה, נתניהו נפגש עם 20 משפחות חטופים. הוא אמר, פגישה הייתה טעונה, קשה, בכלל לא פשוטה. היה שם ההורים שהיה להם שני ילדים בעזה. במהלך הפגישה היה התעלפויות, היה צרכות. אומר, אני לא שופט אף אחד, אבל כאילו זה לא הייתה פגישה מהקלות שהיו לנתניהו בשנים האחרונות. ואז הוא אמר שנתניהו היה לו זמן כמה שניות לכל משפחה, להקדיש רק חצי דקה. הוא היה עם כל משפחה ומשפחה. כשהוא הגיע לצביק אמור, צביק אמור אמר לו את המשפט הבא. נתניהו, תעשה אך ורק מה שטוב למען עם ישראל. מובח, שליט על הלב. ואיפה ראיתי אני סיפרתי את זה עוד לפני שאיתן מור השתחרר. תמיד אמרתי, וואו, מור שליט על הלב, תמיד סיפרתי את הסיפור הזה. ואיפה רואים שזה ממש כאילו, ממש זה היה הקו של צביק אמור. אתם יודעים שכל פדוי, כל פדוי מלחמה עשו, ההורים עשו רעיון לתקשורת. וצביק אמור אמר, נקטנו בדרך של מוח שליט על הלב. ממש ככה. האם אין לצביק אמור לב? אתם ראיתם את הסרטון שצביק אמור נפגש עם הבן שלו? איזה צבחות. אפשר לתאר בכלל איזה מפגש ובחיות וצבחות. בטח שיש לב, אבל מוח שליט על הלב. זה נכון ביחס לתאוות. האם אנחנו כמו בהמות? נמשל כבהמות נדמו? או שלא? לא כל דבר מותר לי לראות. לא כל דבר מותר לי לאכול. זה מוח שליט על הלב. לכן אומר השלה הקדוש, כשאדם שם נעל, אז זה בא ללמד על כל שאתה תחת רגליו, על עליונות האדם על הבהמה. והמסר החינוכי, שבן אדם צריך להבין שהוא לא בהמה. הוא עליון על הבהמה. לא מתנשא, עליון על הבהמה. זה אולי הצדקה לאכול בהמות. אפרופו, דיברנו על זה קצת יותר. או ללבוש בהמות. כן, ללבוש מעיל אור, או אפילו לאכול, סתם, לאכול אסדו. זה אולי הצדקה לזה. ואני חושב אולי ש... אבל נשאר לנו שאלה אחת לא פתורה. רגע, אז לשיטת השלה, השלה הקדוש לשיטתו, אז מה נאמר על... אז למה במקומות בהם... אז למה שאל נעליך מהרגליך? ולמה בבית מקדש... בברכת כהנים, ביום כיפר, אנחנו מצווים להוריד נעליים. והתשובה היא, זה פשוט. כי כשאתה עומד מול השכינה, אז ממילא לא שייך. כולה קמה, כלה חשיב. כולם לפני הקדוש ברוך הוא לא חשובים. אז ממילא לא שייך את השלטון האדם על הבהמה. כי לפני השם, לא שייך, לא הייתי אומר גאווה, אבל שלטון האדם הוא... הוא מתבטל. וזה הסבר אחד. זה הסבר של השלה. אני רוצה להגיע להסבר השני, ובעזרת השם, אני לא יודע אם נספיק את שלושת ההסברים, אבל נגיד את ההסבר השני. ההסבר השני של רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין אומר, בנפש החיים, שהאדם נמשל לנעל. שמעתם, אם הוא היה נעל אחד, תגיד לו גם אתה נעל. אז אתה, הנה על בוק, הנה על בוס. קיצור, זה נעל. רבי חיים מסביר את הדברים ואומר שלא לחינם יש ב... כי הוא אומר, כשם שהנעל הוא מכסה לג'וף, לגוף, ככה גוף, הוא מכסה לנשמה. לכן גוף האדם נמשל לנעל, בסדר? זה אולי יסביר כמה דברים מיוחדים. קודם כל, בפרק החלומות, בפרק הרואה, מסכת ברכות, כתוב שכשמת בא לאדם בחלום, אוכל איתו, לא יחשוש. לקח לו הבגד, שטויות. הוציא נעליים, תקום, תעשה תענית חלום. למה? כי הוצאת הנעליים, אמרנו נעל נמשל האדם, זה חס ושלום שייצא מת מהבית הזה. וזה אולי גם יסביר מה שכותב הגרא. הגרא אומר בברכות השחר, הברכה היחידה שכתוב בה שעשה לי כל צורכי, זה הנעליים, לי. למה? כי יש איזשהו, על פי הקבולה, יש עניין שהנעל תהיה שייכת לאדם עצמו בלבד. ולכן אם נפטר, נפטר, מת. מת לא מת, כן. אם אדם נפטר, לוקחים את כל הבגדים שלו, אפשר להביא אותם למרכז חסד. חלק אותם לעניים. את הנעליים שלו, על פי הקבלה, לא הלכה. על פי הקבלה, גזור. אל תעביר נעליים, שעשה לי כל צורכי. הברכה היחידה שהיא נתקנה בזה. למה? שוב, כי האדם נמשל, גוף האדם נמשל לנעל. על פי זה נוכל להבין את הפשט. לא יודע אם פשט, אבל של נעליך מעל רגליך. אצל יהושע כתוב של נעלך. אצל מוישה כתוב של נעליך מעל רגליך. מסבירים רבותינו של נעליך, זה לא רק הניו בלנס שעליך משה. לא רק האדידס. של נעליך זה גם איזושהי מצווה מה? להזדקך. תוריד את הגופניות שלך. של נעליך זה, נעליך זה ברבים. אצל יהושע, אצל יהושע זה של נעלך. תוריד רק את הניו בלנס. אצל משה זה של נעליך. ודרך אגב, במשה, משה, אחד ההסברים, אני לא זוכר מי כותב את ההסבר הזה, אולי אפילו רב חיים מוולוז'ין שכותב למה משה משה, כי יש את המשה העליון ומשה התחתון, ואין שם פסק. לא היה סתירה. זה בא לידי ביטוי גם במדרש וזאת הברכה רבה. כי באמת אין מישהו שתיאר, זיקח, ביטל את הגוף שלו כמו משה רבנו. כי לקח את הציווי הזה של נעליך עד הסוף. ואין באמת מישהו שזיקח. יש במדרש, אני אתן שתיים שלוש ראיות פשוטות. במדרש וזאת הברכה רבה, מדרש פטירת משה, אם אתם תראו איזה תיאורים הקדוש ברוך הוא מבקש מהנשמה של משה לצאת, בפשט זה רב לך, אבל השם הוא רב לך, והנשמה לא רוצה, לא רוצה לצאת. זה מדרש של 3-4 דפים בבזות הברכה רבה, והנשמה פשוט מסרבת לצאת ממשה. היא אומרת, אם אין אתה מניח לי להיכנס כמו משה, תניח לי להיות אוף הפורח דלת עמוד בשמיים, אוף הפורח בשמיים, במה שהולך לדלת עמוד בארץ. מה יש לך? תשובה, כל גוף אחור שלנו, יש מלחמה גדולה בין הנשמה לבין הגוף. הנשמה דוחפת למעלה, והגוף דוחף למטה. אצל משה רבנו לא היה סתירה בין הנשמה לגוף, אז הנשמה לא רוצה לתת. זה גוף קדוש. הוא זיקח את הגוף שלו. אז זה. אפילו תראו את הביטויים בחזל על משה רבנו. משה איש האלוהים, יש פסוק. מה אומר המדרש רבה? חציו ומת האיש, חציו ומת האלוהים.
שאצל רשעים, אז היציאה שלהם מהעולם זה תמיד בייסורים, ואצל צדיקים זה בקלות כמו...
כן, זה אולי גם הנקודה של מיטת נשיקה. כן, נכון, שוב, הנשמה לא רוצה לצאת, כי אין סתירה בין הגוף לנשמה. נכון, שאחר כך, בסופו של דבר, זה גם מיטת נשמה. אתה אומר, אין צער. אתה מחזק את דבריי או מקשה?
לא, באתי
להקשות. שמה, שמה?
לא, הסברת את זה, שבעצם, כאילו, ברגע שהנשמה יוצאת זה בקלות, אבל עד שהיא יוצאת זה בעיה.
היא לא רוצה לצאת. אצל משה היא לא רוצה לצאת, לא אצל הרבה. אבל אצל משה היא לא רוצה לצאת. אבל מה הנקודה? הנקודה היא שמשה רבנו זיקח כל כך את הגוף שלו. בחזל קוראים לזה אספקלריה מהירה, ועם כל העניינים, כל הנקודות של, שחזל מדברים על משה רבנו, המלך כוזר. שהחבר אומר לו, אם ימצא אדם, ש-40 יום, לא אוכל, לא שותה. קיצור, משה רבנו זה דמות כזאת שביטלה את הגוף. היה פה שעל נעליך מעל רגליך. לא רק נעלך, נעליך. גם את הריבוק וגם את הג'וף. אבל על פי זה, קצת לא מובן מה הנקודה. אז זה כאילו להסביר את ה... למה הנעל שווה גוף? אז כאילו נעל שווה גוף, אז לכן אומרת התורה, כשאתה מגיע לבית מקדש, כשאתה מגיע, אתה מצווה מה? להתרומם מעל הגוף, להוריד את הגופניות שלך. כשאתה מגיע לברכת כהנים, אתה מצווה להתרומם. יום כיפור, אתה כאילו מצווה להתרומם. נו, אז אם ככה, איך יסביר רבי חיים מוולוז'ין את הכבוד לנעל? דיברנו על כמה מאמרי חז"ל שמדברים בכבוד הנעל. וכנראה שכדי להבין את זה, יש ספר החינוך על קבור תקברנו. כנראה כדי להבין את זה, צריך להבין שהתורה עצמה מבקש ממנו לתת כבוד לגוף. למה? כי הגוף הוא בעצם משכן לנשמה. הוא מקום כזה. לכן, גם היחס שלנו למתים הוא קבורה. מצד אחד אנחנו לא חונטים, כלומר, שמים את הגוף מעל הנשמה. לא. מצד שני, אנחנו לא שורפים גוף. אנחנו מכבדים גוף. אז הכבוד הזה, הכבור תגברנו, זה בא ללמד את נקודת הנעל. אתה מכבד את הנעל, באשר הנעל היא כמו שאמרנו, היא נמשלה לגוף. ואת הגוף אתה אמור לכבד. זה ההסבר לכתובת קעקע, זה ההסבר ללא תחבול. אסור לאדם לחבול, לפצוע את הגוף שלו סתם. יש אפילו הלכות, ביבי עומר יש דיון הלכתי, האם מותר לעשות ניתוח, להוריד את הזיעה בכף היד. יש ניתוחים כאלה, להורדת זיעה. אז הוא דן בזה, האם סוף סוף זה חבול תחבול, אז אסור לא לחבול, אבל מצד שני, סוף סוף זה לטובת האדם. סוף הוא מכריע שכן, אבל הרב עובדיה מתיר אסורים. כל אסור, מתיר אסורים בקטע טוב. אבל בסוף הוא כן זה. אבל אתה רואה שמה? שיש איסור לחבול את הגוף. יש מצווה לכבד את הגוף. ואני חושב, ואולי זאת הנקודה השלישית. הנקודה השלישית זה, התשובה השלישית זה של הרבי מלובביץ' בליקוטי שיחות. בליקוטי שיחות הרבי מלובביץ' מביא תשובה נוספת. הוא אומר שנעל היא בסופו של דבר מהווה חציצה בין האדמה, בין הגשמיות לבין הרוחניות. הרבה פעמים אנחנו כאילו אנחנו לא אומרים שאנחנו נגד עולם החול, כן? ההפך מקדושה זה טומאה, זה לא חול, אבל אנחנו לא אומרים שזה בעיה. וגם אדם מצווה הרבה פעמים להיות לעבוד, ויש הרבה מאמרים בשבח העבודה. אבל התורה אומרת לך, תעשה חציצה בין חיי החיים הגשמיים לבין החיים הרוחניים, וזה זה, זה, זה בא לבטא את סמת הנעליים. משל למה הדבר דומה, הרבי אמר במקור אחר על יעקב אבינו. כתוב שיעקב אבינו כשעלה יניח צדיק ראשו, ששם את האבנים, נכון? מתחת למרשותיו. אז כתוב בחז"ל שהוא כיסה את הראש שלו באבנים. למה? מפני חיות רעות. תגידו, מה זה יעזור אם יבוא איזה נמר, יטרוף לו רגל? מה הוא לוקח מתקנתו? או שאתה מחסה את כל הג'וף, או שאם אתה בעל ביטחון עצמי, תישן בקבריולט. אל תחסה כלום. מה הפשט שיעקב אבינו עושה איזה, סיכך איזה אבנים על הראש שלו? אז הרבי כותב שיעקב אבינו לא חשש מהחיות שבחוץ. הוא חשש מהחיות שבפנים. זה סוג של איזה חציצה כזאת. יעקב מבין את האתגרים שעומדים לפניו. הוא ילך עכשיו לבית לבן ויהיה שם 20 שנה. וזה במקום של רשע ופשע, חרן לשון. לא רק לשון המקום חרן, אלא חרון אף. הוא יהיה במקום לא פשוט. אז הוא שם לעצמו הגנה. הגנה בראש. וזה אולי נקודת הנעליים. נקודת הנעליים היא באה להגיד, אחי, נכון, כאילו, אנחנו, בסוף אנחנו כן חיים בעולם גשמי, אבל שים נעליים, שים חציצה בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני. שאל למה הדבר דומה, אני אדיב רחיים מצאנז. רבי חיים מצאנז, מספרים עליו שפעם היה לו חסיד, שלא היה עשיר גדול, אבל מהמעט שהיה לו, הוא היה מכניס אורחים ומקרב עניים ומחיה עניים. ממש, כל אני שידע שאם הוא נתקע בצאנז, מקום בפוילין, ידע שאם הוא נתקע בצאנז, אז יהיה לו מקום לשתות בו מרק חם, להלין את עצמו, לקבל סמיכה וקרית. אז הרבי מצאנז אמר, אם החסיד הזה ככה נוהג בעניים, אני אברך אותו באושר גדול. אברך אותו באושר גדול. אז הוא מגיע אליו, ורבי חיים מצאנז מברך אותו. ואותו בחור באמת, הברכה של הרב צדיק גוזר השם קיים. זרחה עליו השמש. הוא נהיה עשיר גדול. אבל כמו שידוע לכם, עשיר גדול, time it's money. הזמן שלו שווה כסף. אז הוא הקים איזה אכסניה, איזה בית המחוי. והעמיד שני אנשים שיתפעלו את אותו בית המחוין. אבל אותם אנשים, גם להם היה משפחות, ואת הקבלת פנים לעניים הם לא עשו בסבר פנים יפות. ולאט לאט המקום הזה, ממקום שוקק חיים, הפך להיות מקום שאף אני לא נכנס אליו. עד שהוא נסגר. רבי חיים מצאנץ תופס את הראש ואמר, מה עשיתי? איך קלקלתי את אותו בן אדם עם הברכה? שברכתי אותו. אז הוא קרא לו אותו חסיד, תת לו מוסר. אז אמרו לו, תסתכל מבעד לחלב, מה אתה רואה? לא, לא, אני רואה שני ילדים שחקים כדורסל. אישה אחת הולכת עם עגלת תינוק. ואז רבי חיים מצאנץ לקח אותו והעמיד אותו לפני מראה ואמר לו, ועכשיו מה אתה רואה? חסיד היה מספיק חכם להבין שהרב רוצה לתת לו מוסר. אז הרב אמר לו, כשרואים כסף, אדם יכול לראות רק את עצמו. הנקודה הזאת של גשמיות היא לא רעה, אבל התורה אומרת לך, אחי, אחי, שים נעל, תבדיל, כן, תעשה חציצה בין הגשמיות לבין הרוחניות. ואולי זה גם הנקודה של עוזר ישראל בגבורה, הרב קוק כותב את זה בעולת ראייה. מה זה עוזר ישראל בגבורה? אתה מברך על חגורה. זה הדיזל לקופר. וואו, ריבונו של עולם, קניתי חגורת דיזל, אפשר לברך בעידור, ברוך את השם, עוזר ישראל בגבורה. אז מה מסביר הרב קוק? בעולת ראייה הוא כותב, העוזר ישראל בגבורה, פירושו זה דבר שיש לי חגורה שמפרידה בין התחתוניות כן, בין התחתונים לעליונים. בין החגורה היא בעצם המקום שהוא מפריד בין הבהמיות שבאדם לבין הרוחניות שבאדם. גשמיות ורוחניות, בסדר? יש, לא תרצו, תקראו לזה, אבל הנקודה פה היא, זה בדיוק נקודת הנעל. נקודת הנעל היא להוות איזה חציתה בין הגשמיות לרוחניות. על פי זה אולי נוכל להבין גם למה במקומות מסוים, אנחנו מנסים לתרץ בשבח הנעל ובגנות הנעל לפי שלושת ה... לפי רבי חיים מלוז'ין ועכשיו לפי הרבי. רגע, אז לפי הרבי אמרנו שנעל היא חשובה ביותר כי היא מהווה חציצה. כן, אז למה במקדש הולכים יחף נעל, ולמה בכיפור, ולמה בקיצור שאתה במקום קודש אסור ענה וערה, למה שאלה עליך מהרגליך? כי אדמת קודש היא. והתשובה היא שפוך, זה ממש מתאים, כי כשאתה נמצא במקום של קדושה, אז אתה רוצה להתמזג עם הקדושה. אתה לא צריך חציצה. אתה רוצה להתמזג עם הקדושה. ולכן אולי האבולוציה של הכניסה לבתי כנסיות, אני לא יודע אם אתה יודע, הכפתור והפרח, הרב השטורי, כותב, שלפחות נהגו במקומו, להשיל נעליים כשנכנסים לבית כנסת. בית כנסת. הרמב"ם משאיר את זה במנהג המקום, ומרן השולחן ערוך כבר אסר את זה. יכול להיות שמה שאסרו את זה, את נעילת הנעל בבית כנישתה, יכול להיות שזה בגלל שהג'וים מורידים את הנעליים. אז כאילו להפריד, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, ממתי זה אסור ולמה זה אסור, אבל אני אומר לכם שבסופו של דבר כאילו הפוסקים, אפילו צריך רמב"ם, זה נשאר כזה צריך במנהג המקום, אבל כאילו ההיגיון מובן, אתה רוצה להתמזג עם הקדושה. אולי זה יסביר גם למה משיח צדקנו, למה כתוב על המשיח שהוא וידריכם בנעלים, למה הוא מדריך את עם ישראל לשים נעל, כי אנחנו אולי נגיע למדרגה כזאת העליונה בימות המשיח, שאנחנו נזכה לקדש את החומר, כאילו שגם הנעל, סוג של גם הגשמיות, תהפוך להיות רוחניות, כשנגיע למדרגה כזאת קדושה. אז זה קצת על נעליים, אז יהיה רצון בעזרת השם שנזכה להשתמש בתבונה עם הנעל, מתי להרים את הנעל, להוריד את הנעל, להיות מוח שליט על הלב, להתנתק טיפה מגשמיות, וגם להבין שיש חציצה בין גשמיות לרוחניות, אמן ואמן.